אנחנו צריכים לגמור את הגמרא על הסוגיה הקודמת, אנחנו י"ד עמוד ב', אז רק נראה את סוף המשנה. בי"ג עמוד ב', אומרת המשנה שם, רבי מאיר אומר, אף דקל תב וחצב, ופה אתם רואים, יש בעד גרסה, או נקלב, או נקלס, אתם תבינו מה הגמרא, למה לא יודעים איך לכתוב את זה? יודעים למה? לא יודעים מה זה, מצוין, כן? אסור למכור לעובדי כוכבים. אני רק אגיד שהרמב״ם בפירוש המשנה כותב שכל הדברים האלה הם דברים משובחים שמביאים אותם מתנות לאלים, כן? אבל לא מסביר בדיוק מה הם. תראו מה זה, תחשבו לבד כמה זה משובח. אוקיי, אומרת הגמרא, אמר לרב חיסדא לאבימי, גמירי דעבודת כוכבים דאברהם אבינו 400 פרקי הוויין. ומה זה עבודת כוכבים של אברהם אבינו? זה ברור שהגמרא הזאת היא רקע לעמדה של הרמב״ם, שיש מי שחלק עליה. אבל הגמרא הזאת הולכת באותו כיוון, וסביב השאלה איך אברהם אבינו מכיר את בוראו. איך הוא מכיר את בוראו? אז כולם מכירים בטח את הרייבד, שהוא בגיל 3 יצא החוצה, הסתכל לכוכבים, ומיד באופן אינטואיטיבי הוא הכיר את בוראו. כן, על מה זה בנוי גם הרייבד מביא? שיש מדרש שכתוב עקב אשר שמע אברהם בקולי, עקב בגימטריה זה 172, הוא חי 175 שנה, אז עקב שנים הוא הכיר את בוראו. הרמב״ם, יש לו תיאור אחר לגמרי, הרמב״ם אומר שאברהם אבינו עבד עבודה זרה בבית, הוא הלך לבית ספר שתרח שלח אותו ושם עבדו עבודה זרה, והוא עבד כל מיני עבודה זרה שבעולם, ורק אחרי שהוא בדק את הכל, רק אחרי שהוא הכיר את בוראו, הוא בן 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. ברור שהגיל הזה הוא לא מקרי. מאיפה מגיע 40 שנה? לא, בין 40 לבינה. כשהוא היה נבון, כשהוא היה במיוחד נבון. מה זה נבון? שהוא מבין דבר מתוך דבר. עד גיל 40 אתה עוד מקבל ידע. בגיל 40 יש לך כבר ניסיון שלך. אז אתה יכול להבין, אברהם כאילו מתוך מה שהוא למד, הוא הבין, כן? אז היה לו 400 פרקים של עבודה זרה, כאילו, אנחנו שומעים פה על כמה אילים רומיים, בסדר, בסדר, נכון? הוא הכיר את כל העבודות זרות שבעולם, עכשיו, ענן חמישת ענן, כאילו, אנחנו מצומצמים בעצם למי? לאילים שבזמן המשנה שמכירים בארץ ישראל, זה מה שאנחנו מכירים, ולא ידעים לנו מה הקאמר אינן, אנחנו לא מבינים כלום. עכשיו, האמת, זה ממש נחמד שלא מבינים כלום. אז לא מסכימים? מה ברוך השם, שלא מכירים, בסדר? מה? כן, כאילו לא הרגשתי זה כל כך נורא, כאילו, אני גם אגיד לעצמי, אני מנסה להבין מי כל העבודה, מי זה כל העבודה זור הזה, כדי להבין את המשנה. מה הוא בעצם אומר? אז לא להבין, כן? בסדר, זו שאלה באמת גדולה ברוחניות. האם אדם רוצה להכיר דתות או תרבויות, כאילו, האם זה חשוב או לא, כן? האם חשוב שרב יכיר את התיאולוגיה הנוצרית? האם זה חשוב, כן? האם זה תורם גם להבנה שלו את התורה, גם תורם לעבודה הקהילתית שלו, לדיאלוג בינו לבין הסביבה, לא, זו שאלה, כן? בכל מקרה, הוא אומר, אני גם את מה שהמשנה, הוא אומר שאני מרגיש כמוך, שאני לא יודע כלום, כן, ככה הוא כותב. אוקיי, ומה הקושיה? או מה לא הבנת, כן? אז אני יכול להגיד שאני לא מבין הרבה יותר דברים ממה שהוא לא הבין, בסדר? זה מה שאני מוכן להגיד. ומה הקשה? דקטני, רבי מאיר אומר, עבדי כלתיו, חצב ונקלס, אסור למכור לעובדי כוכבים. עכשיו, אתם חשבתם שאנחנו לא יודעים בגלל שאנחנו פשוט לא יודעים מה זה, נכון? זה לא מה שהפריע לו. תראו מה הפריע לו. מה הפריע לו? דקטני, רבי מאיר אומר, דקל תיו, חצב, נקלס, אסור למכור. דקל תיו הוא דלה מזבנינן, הדקל ביש מזבנינן, והתנן אין מוכרים להם ומחובר לקרקס. תראו, מה שהפריע לו זה לא הזיהוי שהוא לא ידע מה הוא, כמו שמה הפריע לו? שסתירה פנימית במשלה. מצד אחד הוא דייק של מה אסור למכור, דקל טוב, משמע שדקל רע מותר, אבל יש משנה אחרת שעושה בכלל למכור לגויים כל מה שמחובר לקרקע. אז איך יכול להיות שמותר דקל ביש? זה מה שהוא לא מבין. בסדר? אני חושב שאנחנו לא מבינים הרבה יותר ממנו. בסדר? אז מה שהגמרא מתרצת, זה אמר לי, מה דקל טוב? פירות דקל טוב. כן, זה תלוש. הפירות, זאת הכוונה. זה גם מאוד הגיוני. כי מה מביאים פולחן לעבודה זרה?
דקל או שהפירות זה דקל?
הפירות, כן. לכן באמת הרבה יותר מסתבר גם כסוג של מנחות כאלה, זה פירות משובחים. פירות משובחים, אסור. וכן אמר רבונה, פירות דקל תו. זאת אומרת, הגמרא חצה קשבה, אמר רבונה פירות דקל תו, כן. חצב קשבה, כן, אומר רש"י, מין תמרים, מלא טסקה דקשווה. והיא דאמר, היינו חצובה שבו תלחם יהושע את הארץ ועשב נאהו. כן, יש פה מחלוקת מה זה חצב. האם חצב זה גם מין של תמרים? אם מביאים כנראה לעבודה זרה תמרים, לא משהו, נכון? אתה היית מביא מתנה תמרים? תלוי איזה זן, נכון? מג'בול אולי כן. לא, תלוי איזה זן, אוקיי. צריך לזכור, אני לא יודע מה עם ארץ ישראל. באמת שאני לא יודע מה הזיהוי. בבבל יש המון המון תמרים. זה כאילו משהו שמאוד מאוד משפחים אותו. אמרת, נשאר לך
באשר.
שיבת המינים, כן, זה דבר יפה.
לא סתם.
כן. כן, זה משהו רציני. כן, זה... אוקיי. יש ברש"י ידיעה אחרת שמה זה חצב? זה חצב. אז למה מביאים אותו פה לעבודה זרה? הוא יפה. כן, החצב הרי זה צמח. למה יהושע תיכן איתו את הארץ? יודעים למה? כי השורשים שלו יורדים ב-90 מעלות, והוא עצמו אין לו שוויות בשום מקום. הוא אין גיבול אחד שעומד מאוד זקוף. זה מאוד טוב לסימון גבולות, הוא לא תופס שטח. הוא לא בא לשמור שיח שמתפשט, הוא תופס שטח, הוא לא מסמן באופן מדויק. אז יש ברש"י שתי דעות, כן? הלאה אומרת הגמרא, נקלס, כי את הרב דימי, כן, מה זה? אני לא שומע. זה כל מיני זנים של תמרים. גם היום אם אתה תלך לחנויות שמוכרים תמרים, אתה תראה, יש כל מיני זנים. זן כזה, זה זנים שונים של תמרים. אוקיי, נקלס, כי את הרב דימי, מה זה את הרב דימי? הוא בא חכם שבא מאיפה? מארץ ישראל. רב דימי הוא מהנחותי. מה זה נחותי? מה שפעם היו אומרים, יורדים. היום איך קוראים לזה? New location, אבל זה יורדים, בסדר? אז הוא מכיר את הריאליה ואת השפה בארץ ישראל. אז בא רב דימי, בבבל, שואלים אותו, מה זה? אתה רב דימי, אמר רב חמא בר יוסף, קורייתי. מה זה קורייתי? אז שימו לב כמה זה יפה, שברש"י יש שני הסברים. גם יש שני הסברים, כי לא באמת יודע. נכון. הסבר אחד, מין פירות. כן, כבר רואים איך הפירוש בא. אם פירות דקל תו, ואם אמרנו שחצב אולי זה פירות דקל, אז מה זה השלישי? גם פירות. אבל פה הוא כבר לא מעיז להגיד אפילו דקל, לא יודע איזה פירות. פירות. ויש אומרים, אפרורית, קרטי לבנה. כלומר שזה זה לבנה, זה פסמים כאלו, ולא נראה. למה זה לא נראה? ואם כן, המי לידי. לא רק רש"י לא יודע, גם הגמרא לא יודעת. עכשיו תראו איזה בעיה של רש"י הפרשן. הגמרא לא יודעת, אז אסור לרש"י להציע משהו שהם יכלו לדעת. כלומר, רש"י צריך להציע משהו שהוא גם לא יודע. בסדר? מין פירות. אז זה פירוש טוב. למה זה פירוש טוב? כי גם הוא לא יודע. בדיוק. אז תראו מה קורה. אמר לי אביי לרב דימי, תנא נקלס ולא ידין על מהו. אני חי בבבל. מגיע לי משנה ארץ ישראלית ואומרת לי איזה מילה שנקחו מהתרבות הרומית ולא הבנתי מהו. אז מה עשית? אמרת מה עוד קורייתה. הבאת לי עוד מילה מהרומים. גם אותה אני לא מבין. ולא ידין על מה יענית לן. כלומר, מה זה משנה אם אני לא יודע את המילה הזאת או המילה הזאת, כן? כאילו, בדף יומי זה מספיק, רק לקרוא את המילים. אבל מי שלומד באמת, הוא שואל את עצמו, מה עזרת לי? אז תראה מה הוא עונה לו. אמר לי, אני לכו, דחי עזלת אתם. אני חושב שזה משפט שכל אחד שרואה יהודים מחוץ לארץ, ככה נהנה להגיד לו, שתלך לארץ ישראל, כן? למיטב ידיעתי, אביה אף פעם לא היה בארץ ישראל. אבל הוא כאילו אומר לו, כן, שתלך לשם, כן? מה אתה עושה בבבל? כן, שתלך לשם. אז אמרת לו נקלס, וליד היכולת שתבוא למקום שלא ידעו מה זה נקלס. אבל אם תגיד להם, אמרת לו קורייתה וידה, כמחנו לך. כלומר, יכול להיות שזה יעזור לך. כאילו, אתה יודע שתי מילים מארץ ישראל. טוב, אתה יודע קצת ארץ ישראל. אה?
רבדימי לא הסביר לו.
רבדימי לא הסביר לו. אוקיי.
מין פירות.
מין פירות. פירוש מצוין, מין פירות. אוקיי, בזה סיימנו את הגמרא והמשנה. אני מזכיר, אנחנו עכשיו נמצאים במשניות שכבר לא קשורות בחגים ובמועדים, אלא בחפצים. יש חפצים מסוימים שאסור למכור אותם לגויים כל השנה כולה. המשנה הראשונה, אותה למדנו, זה חפצי פולחן. חפצים שישמשו אותם לפולחן, לעבודה זרה, כל השנה כולה. וכל משנה נשאל מה נשאר מזה לשולחן ערוך. בסדר? אז במשנה הזאת זוכרים מה נשאר? רק לבונה. כי זה משהו מאוד מובהק שמשתמשים בו בכנסיות. כן, דיברנו על זה. איזו אמירה כללית על ריאליה שלא חשוב, רואים זה דווקא בענייני עבודה זרה. זה כאילו, זה חומר נפץ עבודה זרה. אני אומר, בסך הדבר זה זורד, בגלל זה אני יודע עבודה זרה, כי אני מזכיר את השיעור הראשון, הוא לא נמצא פה חבר שלנו, שהוא שמע שעצמו עבודה זרה, הוא אמר לי, I love עבודה זרה. אז אני פתחתי את השיעור הראשון ואמרתי, לקדוש ברוך הוא hates עבודה זרה, כן? אז אני אומר, כאילו, האם זו אמירה כללית על ריאליה? כאילו, אני יכול להגיד, בית המדרש שאני גדלתי בו לא התעניין בריאליה. לא צריך לדעת, כי הכל זה מושגים. או, לעומת זאת, אני יכול להגיד, אנשים אוריינטציה בעיקר אקדמית, אני חושב שזה מאוד חשוב. מה אתה לומד סוגיה ולא יודע, מה אני מדברת, כאילו. אני אגיד קצת יותר, מה זה הסיפור הזה שאומר, תלך לארץ ישראל? אז באמת, אני אומר בסיכום ההלכתי, שמה שעולה מכל הסוגיה הזאת. ראשונים אומרים, דיברנו על זה בפעם קודמת, מכל הסיפור עם התרנגול. זה לא שאסרו מדרבנה נמכירת החפצים האלו. כי אז לא היה את כל ההיתרים שלמדנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר מה ראינו? בודקים לשם מה הוא קונה את זה, וראינו כל מיני דעות אם הוא קונה... הוא אומר, אני רוצה תרנגול, והוא לא דווקא חיפש לבן מותר. כלומר, אין איסור בעצם מכירת החפצים האלו לכשעצמם. למה כל האיסור? האיסור למכור לגוי חפץ שהוא הולך להשתמש בו לפולחן. שמה שאולי רב דימי אומר לו, כל עוד שאתה בבבל, ואף אחד לא קונה את החפצים האלה, למה אתה צריך לדעת בדיוק מי הם? אתה צודקת. מה העיקרון רק? תדע, העיקרון הוא שלא מוכרים חפצי פולחן. אתה צריך לדעת בדיוק על איזה חפץ פולחני דיבר רבי מאיר. כל עוד שאתה בבבל זה לא מעניין. מתי זה יעניין אותך? כשתגיע לארץ ישראל, ואז כשתגיע לארץ ישראל, באמת יהיה אסור לך לקרוא את החפצים האלו, כי שם הגויים משתמשים בהם. אבל מה יקרה לך כשתבוא לארץ ישראל? אז כן חשוב הריאליה. אני נותן לך כלי שתוכל להיעזר, ועד שארץ ישראל, ליך שתצטרך. יכול להיות שהוא גם ידע שהוא אף פעם לארץ ישראל, אוקיי? ובעצם מה הוא ניסה להגיד לו, ללמד אותו איך לומדים עבודה זרה? בעצם מה שאתה אומר. כלומר, הוא אמר לו ככה, ספר את עבודה זרה תדלה את העקרונות, אתה לא חייב לזה, אתה לא צריך את המאמרים של אמנואל פרידהיים, שזיהה כל פסל וכל זה, אתה לא צריך את זה. אם אתה תהיה בארץ ישראל בתקופת המשנה, מאוד חשוב שתדע את זה, כן? אני רק אגיד שלפעמים גם לא מבינים את העקרונות בלי לדעת את הריאליה. כאילו זה לא כל כך פשוט להגיד לא צריך לדעת ריאליה, כן? כאילו זה... נכון. בכל מקרה, אני רק אומר, לגבי הנושא שלנו, בסופו של דבר ראשונים קיבלו מהסוגיה את העיקרון, ולא את כל הפרטים. ולכן, אנחנו נתקדם למשנה אחת, בסדר? אבל לדבריהם, הדבר היחיד שנשאר למעשה, מכל הדברים האלה, מהו פולחני מובהק, אני חוזר לרשב"א שלמדנו בשבוע שעבר, לא למכור לכומר לבונה. כי הכומר, מה יעשה עם הלבונה? יפתיר אותו למזבח בתוך הכנסייה. זה מה שנשאר. כל החפצים האחרים פה מותר. אנחנו נלמד עכשיו משנה חדשה, גם ממנה נראה בתוספות שלא נשאר ממנה הרבה. בסדר?
כל הגמרא מבוסס על זה שהגמרא לא מביא כללים, מביא דוגמאות.
נכון.
זה לא ייחודי לכל.
אתה צודק.
היה יותר קל לנו מלכתחילה, אם היו כותבים את זה בצורה אחרת.
נכון, זה נכון, זה נכון. כן, אהרון.
מה יצא מהמסקנה של הגמרא, שאם עובד כוכבים מבקש לקנות דבר לבן במיוחד, אסור או לא אסור?
אסור.
אסור. לא חשוב מה זה.
לא, זה ראינו, אני לא זוכר את הפרטים, זה היה לפני שבוע, אבל יש פה... אני לא זוכר את הפרטים, העיקר העיקרון, בסדר? מה שאני זוכר זה מותר, בסדר? אסור רק תרנגול לבן. אלא אם כן הוא אומר במפורש, שלשמה הוא עושה את זה, אני רוצה חיטים לבנות, כי אותם אני אקריב על המזבח, כן? אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים למשנה, שכדאי גם לדעת על המשנה של אחריה, שהיא עוסקת בבעלי חיים שמותר למכור אותם לנוכרים, או שאסור למכור אותם לנוכרים. כדי להבין קצת המשנה, אנחנו צריכים גם קודם כל להבין מה מקום בעלי החיים בחברה או בכלכלה באותה עת. היום כשחושבים על בעלי חיים, אנחנו חושבים על איזה חנויות לחיות מחמד, משהו כזה, כן? לקנות אוגרים, לקנות שפן, ארנבת לילדים או חתולה, לא יודע, כלב, נכון? לא מדובר על זה פה. כן, יש להם כמה סוגים של בעלי חיים, ולכל אחד יש תפקיד אחר. יש פה במשנה... בהמה דקה, יש במשנה בהמה גסה, יש במשנה סוס, וכשאני עובר למשנה הבאה, שהיא נמצאת בט"ז עמוד א', אז יש גם דובים ועריות, אוקיי? אם אני חושב על התפקודים של כל אחד מהחבר'ה האלה, אז הבהמה דקה, מה התפקיד שלה? לשם מה בן אדם רוצה בהמה דקה בבית? ומה זה בהמה דקה? כבש, עז... אז מה הסיבות שהוא ירצה אותם? אוכל, צמר, אולי חלב, כן, יש שם חלב עיזים, כן?
צמר.
צמר, אמרו, כן, צמר, נכון? מצוין, כן? אולי גם הבשר, כשהוא קונה, הוא רוצה בהמה גסה, על מה הוא חושב? על בהמת עבודה. זה כמו לקנות אוטו, טרקטור, מסעית, כן? כאילו, זה בהמות עבודה, כן? נכון, גם בהמה גסה יש לה חלב, גם בהמה גסה אפשר לאכול אותה. אבל הראש חושב על עבודה, זה מה שהוא חושב. זה כמו שוק המכוניות. איזה מכוניות מותר למכור לנוכרים? כשאני עובר לסוס, באופן מובהק, על מה אני חושב? על רכיבה. זה ברור, אני לא חושב, אני חושב על כלי תחבורה, עדיין אפשר לדון, לא נעשה את זה היום, אבל כלי תחבורה של... של מי, כן?
הצילים.
הצילים, כן, דיברנו פה פעם, זוכרים עם ה... עם הסוס, עם בילם, שהוא על הטון, והמדרש תופס אותו, מה אתה עושה על הטון, כן, כאילו, נכון, אז דיברנו על זה בהרחבה, כן, על אישה בן אבויה שהוא על סוס, כן, ואנחנו נראה שגם מדברים על, על, על מה הסוס, אבל כאילו כל אחד מהם, הוא מייצר כאילו קטגוריה אחרת של חפצים, שלנו היום יש חפצים אחרים שעושים אותם, כלומר, אני חושב גם על סוס או בהמה גזה, תרגמו את זה למכונית, לטנדר, כל הדברים האלה, וכמובן החיות, הדובים והעריות, זה נזק לרבים, זה נורד אצטדיון לקוליסאום, דברים כאלה, כן, זה כמו עניינים ציבוריים, תרבותיים, כן?
ציידים,
כן, אז בואו לא נתפלל, נתחיל מהסוף, שאסור למכור דובים ועריות, בסדר? כאילו, אם מישהו פה חשב על הזדמנות עסקית, והוא רוצה לייבא דובים ועריות מהודו, או מאפריקה, ולמכור אותם לגויים, זה אסור, בסדר? אז תחפשו מקצוע אחר, כן, ביזנס אחר. ומה שיותר מורכב, זה האחרים פה. כאילו, למה לא למכור דובים ועריות? זה מזיק לרבים. זה אייקון תרבותי מזעזע, שהוא נועד בעצם מטרות רצח. בעצם הם נהנו מההופעה הזאת של בני אדם שנלחמים בדובים ועריות, אבל... כשאני מסתכל על המשנה שלנו, זה יותר מסובך. כאילו, מה הבעיה? אז כתוב ככה, מקום שנהגו למכור בהמה דקה לעובדי כוכבים, מוכרים. מקום שנהגו שלא למכור, אין מוכרים. קודם כל, המשנה לא אוסרת קטגורית למכור בהמה דקה. אומר את זה תלוי מנהגים. כמובן צריך להבין מה עומד מאחורי המנהגים האלו, כאילו, למה אלו שנהגו, למה הם עשו את זה, כן? כאילו, אם זה מותר, למה לאסור, כן? או הפוך, אם יש סיבה לאסור, למה יש כאלה שנהגו להתיר? טוב, שאלה, נראה את הגמרא, אתם יכולים לתת רשי, רשי קצת יעזור, מקום שנהגו למכור בהמה דקה, כגון מקום שלא נחשדו על הרביעה ואחי מפרש בגמרא. פה אנחנו נכנסים לתחום שאני מניח שאתם זוקפים גבות, אני מקווה. כי אנחנו, הגויים שלנו, זה לפחות שלי, לכל אחד יש את הגוי שלו, נכון? אבל יש לי כמה וואספים אמריקאים כאלה, כאילו אני זוכר את רבותיי, מדברים על גויים, אז רב עמיטל חשב על נאצים או על הונגרים אנטישמים, שזה הגויים שהוא פגש בילדותו בהונגריה. ואבא שלי חשב על מילטון, על שייקספיר, ועל וודוורת, ועל מת'יו ארנולד, כאילו, איזה גויים, וואו, כן, בסדר. כאילו, זה מאוד תלוי על איזה גויים אתה חושב. רב יצחק יוסף חושב על גויים מסוג אחר, כאילו, יש המון סוגי גויים, קיצור. אז אנחנו צריכים קצת לקחת את זה בחשבון, שלומדים סוגיות כאלה. מה שרש"י בעצם רומז, מה הם חשבו על גויים מבחינה מוסרית? שהם בלי כל עקבה מוסרית. שהם יכולים גם להתעסק באופן מיני עם בעלי חיים. הם כאילו לא בני אדם. בוא נאמר את זה בצורה הבאה. מה?
הפוליגמיה זה היה...
אז אני אמת, אני שמח לשמוע אותך אומר את זה, כי אני רציתי להגיד, אני כמו הגמרא קודם. אני לא יודע, כאילו, אני יודע, בתור מגיד שיעור, אולי אני צריך ללמוד את הדברים האלה, אבל לא בדקתי, האם החשש הזה הוא חשש ריאלי, כמו, באמת בתרבות הגבוהה או הממוחה, לא יודע, באותו זמן, זה היה דבר נפוץ, שבני אדם היו מקיימים יחסים מיניים במשכב בהמה, או שזה היה אולי משהו בשוליים, אבל ככה ציירו את הגויים, כאילו יש פה דמוניזציה קצת של הגויים, כאילו, שזה דבר שאנחנו מכירים מאוד במתחים תרבותיים. כלומר, כשאנחנו רוצים לבדל את עצמנו מאנשים אחרים, אז מאוד נוח לנו שהבידול יהיה, שההבחנה תהיה מאוד ברורה וחדה, ולא דקה כזאת, כן? כאילו, במקום להתחיל להגיד, מה ביני לבין איזה גוי, פרופסור, כאילו, אתה אומר, זה בהמה, כן? זה כאילו, אתה, אני לא, כאילו, כשסבא שלי זיכרונו לברכה, הרב, היה רוצה להעליב אותך, סליחה שאני אומר את זה, כאילו, כשאמרת משהו טיפשי, כשלא חשבת, אז הוא היה אומר, פויר, כך הוא היה אומר, אם זה פויר, זה העיקרים ברוסיה, זה כפריים כאלה, שהדבר היחיד שהם יהיו כאלה, מה? הוא היה אומר פויר, זה מה שהוא היה אומר. על מה הוא היה חושב? הוא היה חושב על איזה כפרי אחד, שהדבר היחיד שהיה לו בעולמו זה לשתות וודקה ולחשוב על נשים. זה הדבר היחיד שהיה לו בחיים שלו, כן? כאילו, אפס תרבות, אפס... זה כאילו, זה באמת היה מעליף, לי הוא לא אמר את זה אף פעם, כאילו, הנכדים הוא לא אמר את זה. אבל הילדים שלו הוא אמר את זה הרבה פעמים. הוא היה לומד איתם. כאילו, הדוד שלי חיים מספר מה הזיכרון ילדות הראשון שלו. עכשיו, אף אחד לא יכול להגיד באמת מה זה זיכרון ילדות ראשון, בסדר? אבל שהוא כאילו, סבא למד עם הדודה שלי, היא הגדולה בבית, היא גדולה ממנו בחמש שנים. הוא למד איתה בבית, אז היא הייתה פעם שמונה, תשע, לא יודע. תוספות ישנים ביומה, והיא לא הבינה, אז הוא אמר לה שהיא פויר. אז... לא, אבל אני אומר, אני לא יודע אם זה ריאליה או זה חלק מגידול, כאילו, אתה אומר על גוי שהוא חשוד על רביעה, אז אתה מתרחק מגוי, כאילו, עוד דבר ששמעתי מסבא, הגמרא תגיד באיזה מקום שגויים חשודים על רציחה. זה כמו להגיד, הם לא שומעים של המצוות בני נוח, אין להם גבולות, אין להם, אז הוא ברוך בר, התלמיד של רב חיים, הוא פעם שמע את רב חיים אומר איזה משפט כזה על ציונים שכמו גויים, אז הוא היה מפחד להיות עם ציוני לבד בחדר. אולי הציוני יהרוג אותו, כי הציוני חשוד על שליחות. הוא באמת חשב ככה, אולי הוא היה תומים, אני לא יודע לדיוק, כן? הוא אומר ליהודים
שהם רוצים את ילדים שלהם.
נכון, כן, נכון. הנה, סיפר לי מישהו השבוע שהוא... אבא שלו איזה רב, לא יודע, בעצם הוא חבר של כמרים, הוא הביא כמרים הביתה לליל הסדר, ככה הוא סיפר. כמרים יפנים, ככה הוא סיפר. שאלתי אותו אם הם נשארו לקטע של האדם, כן, לא יודע. אני לא יודע, אבל אתה אומר שאתה יודע שזה היה נפוץ, שזה היה למעשה באמת?
כל התרבות של
ההוא. הם עשו פסלים יפים, הם מוזיאון בריטי, יש לך פסלים של יחסים
אוקיי. אז זה ממש ריאלי.
מה שאני כבר יודע,
יש
פה
מה...
תקריא לנו.
מה שאני קורא כאן זה שבזמן הביניים הכנסייה היה הורג אותם.
אני שואל עכשיו בתקופת המשנה, אני בתקופה הרומית. Roman Palestine.
הם יודעים שהם, כל הקשר של הרוב הוא ג'י. בתרבות של הרוב, זה היה נפוץ מאוד.
די נפוץ מאוד.
זה לאכול ולעד שאתה מקיא, ועד שאתה עושה דברים נוראים, וזה פשוט, זה היה מה שהם עשו.
כלומר, זה ממש משהו שממש חששו ממנו.
לעשירים, כן, זה מה שהם עשו. זה היה ידוע.
מה את מקריאה לנו? בעברית או באנגלית? אפשר באנגלית, בסדר. לתמצאת, כן, תודה, תודה רבה.
אז ככה, כאילו, סך הברית, כאילו, שיש להם, ולחלק מהם יש המצב, יש כמה רדלנד וכאלה שיש להם את זה, אבל אחרי זה, כל הזמן, כולם אומרים שזה בתרבויות אחרות, כמו בארץ קאסל, רגע שקוראים את איש קיאל, וזה כמה מן other cultures, ואז הוא אומר את זה, כאילו, בכל מקום אומר שזה אצלם חיפי.
מה מי זה?
לא, אני זה, אוקיי.
ממש באמת מעניין פולס, אז הוא הייתה איזושהי עילה שהם אמרו שאג'יפשן הוא מנגיד in sexual relations with goats for religious and natural purposes, כאילו שזה באמת בימן דקה. ואז, כאילו, ואז הם אומרים לאלו אספקס של אג'יפשנטיז, ואין פרטיקולר עם אלו את הגרקו רומן וורלד. אז כאילו, הרומנים, כאילו, לא רק כבצל, הם עושים את זה כל פעם.
וואו. את אומרת שזה למטרות דתיות, לא שאת אומרת. אוקיי. בסדר.
אבל זה שם, זה כאילו...
מעניין. בסדר.
אני יושב בצלם, והרבה פעמים יש לכם איש וחצי, איש וחצי חיים. וגם כן מכובן.
אוקיי. אז קודם כל קיבלנו פה קצת הבנה יותר על מה הם מדברים. אז מה רשי אומר? אם הם חשודים על רביעה, אז מה הבעיה?
לפני עיוור.
לא, אז בכלל אסור. אסור למכור להם. למה לפני עיוור? אסור להחשיב גויים בעבירות שהם יכולים לעבור. לכן מה רשי צריך להעמיד? שכל המשנה הזאת מדברת על מקרה שבו מקום שלא נחשדו על רביעה, עדיין, ולכן יש מקום שנהגו למכור, נכון? מה הצורה שיצטרך להסביר, הוא לא עושה את זה כאן. אז למה יש כאלה שנהגו שלא למכור? אוקיי, שאלה, הלאה. ובכל מקום אין מוכרים להם בהמה גסה. אתם מוזמנים לראות את ההסבר שרשי מביא, שהוא מאוד מפתיע ולא להיבעד, גם הגמרא תנסה להבין את ההסבר הזה, ושמיוחדת למלאכה ועושה בהמתו מלאכה בשבת. למה זה, זה כמו פרה שומרת שבת וכל עשו חכמנו, כן? איך אני יכול לתת את הבהמה שלי לגוי, הרי הגוי יעבוד איתה בשבת. מה כל מה השאלה, אני רואה את הפנים שלך, אני יודע, מה אתה חושב? אם מכרתי לו את הבהמה, אז זה שלו, שתעבוד, כן? וזה הסיפור עם פרה מוכרת שבת בכל עשו חכמנו. הפרה מסרבת לעבוד בשבת, אז החסיד הולך, ומה הוא לוחש לבו הזה? עכשיו, את שלו, אז תעבדי. אז מה הפרה עושה? הגוי עושה, סליחה. קל וחומר, אם הבהמה ככה, אז אני לא, אז הוא גם הוא שומר שבת, בסדר? הוא מתגייר. אז, לא, אז הגמרא תשאל את זה, כבר אני אומר לכם. כאילו זה, עכשיו תשימו לב לשני הנושאים כאילו שעומדים ברקע המשנה הזאת. נושא אחד הוא תואר העריות, והעריות ומיניות. הנושא השני הוא שבת, שימו לב. וכאילו אנחנו לא חוצים את הגבול, אנחנו לא נותנים לגויים. זה כמו להגיד, נגיד, אני לא יודע אם בדאגה לגרק לבהמה, אני באמת לא יודע, אבל פה הרי אתם יודעים, קושי נושאים פה מכוניות בשבת, בחלקים מסוימים של העיר. זה כמו לתת, למכור לגויים מכוניות שהם יתחילו לנסוע פה בשבת. אתה אומר, אני לא נותן לגויים שום דבר שיפגע בשבת, כן? זה לא ברור מה העיר הזאת, עיר של יהודים, עיר של גויים, כאילו מה... זה לא... הגמרא תתלבט בזה מאוד. הבעיה היא שהעניין שמי שלומד את הגמרא ורואה את ההסברים, הם גם נראים חוקים. כאילו, אתה באמת תוהה, זה באמת הסיבה. כאילו, הסיבה באמת היא... זה בעיה הלכתית שהבהמה תעבוד בשבת, כאילו, מגיע לגמרא, כי נראה עד כמה הסברים רחוקים, אז נוכל לשאול, באמת, זה חשש אמיתי, כן? לא יודע, הלאה.
מי שלא רוצה לחבר את זה לעבוד עזרה?
מה זה?
מי שלא רוצה לחבר את זה לעבוד עזרה.
במשנה הזאת, ההסברים שרש"י מביא בשם הגמרא, אין קשר לעבוד עזרה. כאילו, עזב אותה משנה הקודמת. זה כבר עניינים של יחסים עם גויים, הלאה, אומרת הגמרא, בכל מקום, עגלים ושיחים שלמים ושבורים, אומר רש"י, כלומר, אסור למכור להם גם עגלים, אסור למכור להם גם שיחים, וגם שלמים וגם שבורים. עכשיו, מה כמובן השאלה? שבורים לא יכולים לעבוד, זה אוטו מפונצ'ר, שהוא לא עובד. אז מה הבעיה? בסדר? אז אומר רש"י, ואפילו שבורים שאינם רואים למלאכה, גזרו באור הבנן, דילמה אתו להחלופה ואתי במזמן לאו גדולים ושלימים הראויים למלאכה, ואיקה למי חשלו לשאלה ולסחירות לנסיוני, כי נפרש תמה בגמרא. רש"י כאן כבר מוכר לנו את הנימוק שהגמרא תיתן, שמהו? לא בגלל שתמכור אותו, אלא מפחדים שתשאיל אותו, שתזכיר אותו. בעצם אומרים, אין עסקי רכב עם גויים. למה? כי אם אתה תעשה עסקי רכב עם גויים, אתה לא תדע לעצור את הקו בין למכור ובין לזכור. למי של להזכיר, אתם לא מאמינים לי? כל החברות השכרת רכב במדינת ישראל גם עוסקות במכירת רכב. זה נכון? אלדן ואלה, כל היום מוכרים את המכוניות שלה, כאילו, כי זה כאילו אותו ריאליה. ברגע שאתה, יש לך סוכנות ל... מה זה להפך? לא יודע, ברגע שאתה נמצא בעסקי המכוניות עם גויים, אתה משהו, לא משהו שם הולך להשתבש, בסדר? אז אין עסקי מכוניות. זה בעצם מה שנאמר פה. מה שרש"י פה בעצם אומר, מי שאוסר שבורים, אז זה שונה מאוד מהמשנה הקודמת. אני רוצה להסביר את זה, כן.
אני יכול להבין שכירות, שכירות זה די שלך.
נכון.
ואז עובד בשבת, אתה נהנה ממשהו
ששבת. זה נכון.
מחירה זה לא אותו דבר.
כן, והסיפור הוא שגזרו מחירה בגלל הסחירות. ואז אתה שואל, זה כזה חשש גבוה. כאילו הם אומרים, בן אדם שמתעסק כל הזמן עם העברת בעלויות וזה, אני אומר, היום זה אותה מציאות. כאילו, שלמה סיקס מוכר מכוניות והוא מזכיר אותם. כי יש משהו בהבנה שזה, במיוחד בדברים גדולים, כאילו, נסביר מה אנשים אוהבים לזכור. משהו שמאוד יקר לקנות אותו, כן? אנשים סוחרים דברים שאתה לא יכול לשאול בעלותך, אנשים לא מזכירים דברים זולים, כן? תקנה אותו. כאילו, אז כשאני מגיע, פה מדבר על משהו גדול, כן? משהו גדול, המחירה והשכרה הולכים ביחד, אז אנחנו סוגרים הכל. אני אומר, לגבי השבורים, כדאי להקשיב לשפה אולי מול המשנה הקודמת. במשנה הקודמת, מה אמרנו? לא אסרו באמת את החפצים האלה בגזרה, אלא מה אמרו? אסור למכור חפץ למטרת פולחן, אבל אם אני את החפץ הזה יודע שהוא לא לפולחן, אז מה הדין? אז מותר, בעצם לא גזרו על המעשה, כמו שאסרו למכור לפולחן. כאן, אם אני אוסר גם כשזה לא למטרת עבודה, אז מה אני אולי צריך להגיד לעצמי? בוא נבדוק את זה בגמרא, אם זה נכון. מה אולי אני צריך להגיד לעצמי? שבגלל החשש של הפגיעה בשבת, אז בגלל זה גזרו מדרבנן בכלל שאסור למכור, בלי לבדוק לכל מקרה לגופו של עניין, אם החשש קיים או לא. אני אומר, לבדוק בגמרא אם זה נכון מה שאמרתי, כי הגמרא, כמו שאנחנו מכירים בכל עבודה זרה, מה הגמרא תתחיל לחפש בתוך האיסורים של המשנה? פרצות והיתרים, בדיוק, אוקיי? כולכם מכירים את זה. עד שמגיעים לראשונים, ההיתר יותר גדול ממה שהגמרא אמרה, בסדר? זה בכל הסוגיות זה ככה, גם כך, בסדר? בסופו של דבר יש תוספות בעמוד הבא, שמתיר למכור לגויים בימות גסות, בסדר? הוא צריך להסביר כמובן, אסמך מה היתר. זה מוכר לנו, המודל הזה, אנחנו לא חדשים. אוקיי, רבי יהודה מתיר בשבורה. מה נאמר ברבי יהודה? למה הוא יתיר בשבורה? כי לא גזרו על המייסה המחירה של בהמות גסות, זה כמו המשנה הקודמת, אלא אסרו למכור במצב שיש חשש פגיעה בשבת, בשבורה אין חשש פגיעה. רבי ובן בתירה מתיר בסוס. למה הוא מתיר סוס? אומר רש"י, שאין מלאכתו אלא לרכיבה, הוא רכיבה שבותי ולאו מלאכה, משום דחי נושא את עצמו, לא אכפת לה נהייתי להשאילו או להזכיר. מה שהוא בעצם אומר, הרי כל החשש הוא פגיעה בשבת. בעלי חיים למלאכה שהם נועדו לשאת מסעות, זה טנדר, זה יכול לפגוע בשבת. סוס לא פוגע בשבת, למה? כי מה מרכיבים עליו? בני אדם או אנשים חיים. זה מבחינת מלאכות שבת, זה רק מדרבנן, כי חי נושא את עצמו. אין איסור הוצאה מדאורייתא, זה אסור מדרבנן, כלומר צריך לתקן טעות נפוצה, כן? לקחת תינוק בידיים בשבת, במקום שאין עירוב, זה עדיין אסור מדרבנן, אבל היות והוא רק אסור מדרבנן, אז לכן לא נעשה גזרות סביבו, כן? בסדר? בכל מקרה, זה, אם אני מסכם את המשנה שלנו, בימה דקה הרקע הוא ליהנות ממנה כמו חיית מחמד. זה הסיפור של הרביעה. הרקע הוא זה חיית מחמד. שמתם לב שאין אף אחד, אף אחד לא מפחד שיש רביעה בימה גסה. ראיתם כל הבעיה מהי? שבת. מה קרה לרביעה? כנראה לרבוע פרה זה לא אותו דבר. כאילו, חיות מחמד זה סיפור אחד. מקום שנהגו, לא נהגו. בהמה גסה זה פוגע בשבת, וסוס, נראה שתנא קמא אוסרים, ובמתיר, המתיר, למה הוא מתיר סוס? זה לרכיבה. אוקיי, הלאה, אומרת הגמרא, למימרא דאיסור עליכא מנהגא דאיכא. במשנה כנראה שיש רק במנהג, ורק במקומות מסוימים. איכא דנהיג איסור נהוג, איכא דנהיג היתר נהוג. ורמיני, אין מעמידין בהמה בפונדקאות, זה משנה בהמשך הפרק. אין מעמידים בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים, נשך חשודין על הרביעה. אם אתה נוסע עם הבהמה שלך, ואתה עוצר במוטל, אז אם תשים את האוטו, סליחה, את הבהמה בחנייה, אז יכול להיות שאיזה גוי יתעסק לך עם, עם האוטו, סליחה, עם הבהמה, אוקיי? ומה אני רואה? שהגויים חשודים על רביעה, אז איך אפשר להתיר? אמר רב, מקום שהתירו למכור, התירו לייחד, מקום שעשו לייחד, עשו למכור. רק שימו לב לסגנון. רש"י שם לב שהסדר הוא מוצרח. מקום שהתירו למכור, הכוונה, משנתנו, במקומות שהתירה למכור, על כורחנו, שאין שם חשד ברביעה, ולכן באותם מקומות גם מותר לייחד. כלומר, אין שום איסור במקומות האלה, בחנייה לפונדק. מקום שאסרו לייחד, כלומר, המשנה שמה שאסרה ייחוד, אז במקומות שאסרו ייחוד, לא יאמר המשנה שלנו, אלא בדבור גם שיעשו למכור. רב משווה את החשד בייחוד יחד עם החשד במחירה. רבי אליעזר אומר, אף במקום שאסרו לייחד מותר למכור. מה הטענה שלו? צריך להבדיל בין הסיטואציות. רב אמר, צריך להבדיל בין מקומות. הוא אומר לו, צריך להבדיל בין ייחוד לבין מה? לבין מחירה. והוא מסביר מאוד יפה. מה הייתה עם זה? עובד כוכבים חס על בהמתו שלא תעקר. כלומר, הגוי מוכן לרבוע את הבהמה שלך. את שלו? מה פתאום? ולכן, אם אתה מוכר לו בהמה, אתה לא חושש שהוא יתעסק איתה. כי הוא רוצה אותה לעוד מטרות. כן? לעומת זאת, אם אתה זה שלך, ואתה שם אותו לבד עם גוי, לך תדע מה הגוי עשה לו. אז תראו את רש"י, אומר רש"י, רבי אליעזר אומר, אף במקום שאסור לייחד, כדי קטן מבהרוד, אין מעמידים, ויתירו למכור, בייחוד בכל מקום אסור, משום מכשול דרביעה, ולא במנהג אתה ימירת. אבל במחירה, לקה למחש דרביעה, דובד כוכבים חס על בהמתו מלרובעה, מאחר שכנעה כדי שלא תעקר, שנעשית עקורה ברביעה, כלומר, הרביעה הזאת פוגעת בפוריות של הבהמה, ילקח במנהג אתה ימירת, איך עוד אחמו עליה, דלא מזבני אחמו, איך עוד לא אחמו, שרי. ולגבי העמדת בהמה ופונדקאות שעובדי כוכבים שהבהמה של ישראלי אין עובד כוכבים חס עליה מלרובעה וכעבר הלפני עבר לא תיתן מכשול ואחי עשו. אומרת הגמרא, ואף רב אדר בכסבה כרב לזר. אתם ודאי מבינים מה יצא מרב לזר לעומת רב? כולה. כי לפי רב לזר מה יצא? שיש מקומות שמותר לא הפוך, לא יצא כולה. לדעתו תמיד אסור לייחד. רק מה השאלה ברב לזר? אם גוי לא יבוא על הבהמה שלו, אז מה השאלה? אז למה יש מקום שנהגו איסור? איזה סיבה? עכשיו רש"י לא התייחס לזה, נדמה לי שתוספות מתייחסים לזה. מה תוספות אומרים? רק שנייה. נדמה לי רק שנייה. לא, תוספות גם לא, אני לא אוהב שמתייחסים. טוב, מה לדעתכם יכול להיות הסבר אפשרי? למה נהגו איסור? אה? גזירה. גזירה, מה אטומה?
גזירה, אטומה.
מבקש. אז אם אני זוכר נכון, יש רש"י בפסחים, יש משנה הזאת מופיע גם בפסחים. כן. אז רש"י בפסחים אומר, המקום שנהגו שלא למכור, דחמירו על עצמם דמעתי למכור גסה. כלומר, יש מקום שהחמיר על עצמו, לא למכור בהמה דקה, עד הוא בהמה גסה. כאילו, במקום להגיד, יש לי סוכנות לאופנועים, אבל אין לי למכוניות, אמרו, לא תודה. בכלל, כל כלי תחבורה, או כל כלי, עזוב. כן? ככה, יש כאלה שאני חושב שמסבירים בראשונים, שזה חשש, עטו מקומות שרובים, כאילו, כלומר, האם זה גזירה פנימית בעולם של בהמה דקה, או האם זה בהמה דקה, עטו בהמה גסה. אבל זה גזירה כזאת. כממשיכה הגמרא אומרת, בכל מקום אין מוכרים בהמה גסה וכו'. מה הייתה עם זה? לי דלרביעה לא חי שינן. שלמה לא חי שינן? בעיקר לפי מי עכשיו אנחנו יודעים. מה רב לזר הרווח של שיטתו? כאילו, למה עדיף רב לזר? למה רב אדר בי? אז קודם שאלנו, למה אין חשש רביעה בהמה גסה? אז הנה אולי ההסבר. מה אני יודע, מה הם חשבו על גויים, מי הם רובים? אבל הדין הוא שהם לא רובים את הבהמות שלהם. כלומר, לפי דעת רב לזר, בכל המשנה הזאת אין חשש רביעה. גם בבהמה דקה אין חשש כזה. בסדר? זה דעת רב לזר. אז אומרת הגמרא, נהי דלרביעה לא חי שינן, מעביד בי מלאכה חי שינן. שואלת הגמרא, את השאלה המתבקשת? ואני אבין, מה הבעיה? זה שלא. כיוון דזבנה קניה. אומרת הגמרא, גזירה משום שאלה ומשום שכירות. כשבשאלה או שכירות, מה ההנחה של הסוגיה כאן בשלב הזה? הבהמה ממשיכה להיות של מי? של היהודי, ואז יש בהמה של יהודי שהיא עובדת בשבת, ומה כוח נורא בזה? שכתוב בתורה שגם הבהמה שלך צריכה לשבות. אני עדיין רוצה לשאול אתכם, אז מה? כאילו, זה חובת גברה על הבהמה, כי אני רוצה שננסה כאילו קצת לחדד את ההבנה, שלא נסתפק במועד, בסדר? ומה כל כך נורא בזה? הבהמה שלי עברה לגוי, ועכשיו היא אצלו, כאילו, הוא מעביד אותה, הוא שילם על זה. אז אני חושב שהנקודה המרכזית שאנחנו חייבים להבין זה שהשביתה של בהמה זה לא שהבהמה מקבלת מנוחה, אלא זה קיום בשביתה של מי? שלי. חלק מזה שאדם שובט זה להשביט גם את העסקים שלו. אני רוצה שנבין מה זה אדם, אולי במה נלחמים פה, בסדר? אני חושב שזה לא חושש, אולי נעבור עבירה. אני חושב שהם נלחמים במשהו מאוד רציני. ככה אני מבין את הגמרא הזאת. אדם, לפני שבת, מה יעשה לבהמות שלו? נזכיר לגוי, איזה יופי, הוא התגבר על השבת, יש לו כמה בהמות. והוא, עכשיו, הבעיה היא לא רק כי הבהמה לא נחה, אלא יוצא שגם אתה, במה אתה מתעסק בשבתות? עם עסקים שלך. שאני, אתם מכירים מקומות כאלה שמתעסקים עם עסקים בשבת, וזה עדין. בתי מלון, מסעדות, אתם יודעים שיש מלחמה עכשיו של מסעדות, שהם רוצים תעודת כשרות, שהם אומרים, כמו שיש למלון תעודת כשרות, אנחנו נפעיל את המסעדה לפי כללי הכשרות של המלונות. לא נבשל שום דבר, יהיה פלטה, יהיה קרוקפאט, אנחנו נחזיק שם מלצרים, כאילו, עכשיו, הרבנות, אני לא יכול להיכנס לסבך מה מניע אותה, וטוב, לא טוב, אבל הרבנות יש רתיעה מזה, זה מה שאני אגיד, כן? אם יש לך, כאילו, מה הרתיעה? אז הם רואים איזה תירוץ שנשמע דוחוק. המשגיח אולי גר רחוק והוא לא יבוא. זה לא מה שבאמת הם מנסים להגיד, זה תלץ. מה שהם באמת מרגישים רתיעה, שזה ממש להפעיל ביזנס בשבת. למה הם לא חושבים את זה על בית מלון? כי בית מלון, בן אדם בא לישון, בן אדם נמצא שם, טוב, צריך לאכול, כן? הוא בן אדם בא, הוא הולך למסעדה, כן? שאני לא יודע להגיד באמת שזה מה שהרבנות חושבת, בסדר? ואני גם לא יודע להגיד אם זה חכם להילחם את המלחמה הזאת. כי אנחנו היום חיים בחברה שצריך לבחור את המלחמות ולדעת שיש לנו גבולות, בסדר? אז אני לא יודע, בסדר? אני רק אומר, זה לא נראה לי, קראתי את זה פעם ראשונה, אמרתי, זה אזוטרי, מה הבעיה? ואז אני מתחיל להבין שזה עסק רציני מאוד, במיוחד אם זה הזכרה ושאלה. יש לו צי בהמות, והוא אמור להשביט אותם, והוא כל שבוע יום שישי יזכיר אותם לאנשים אחרים, ואז לא רק שהבהמות לא נוחות, גם הוא סוג שמתעסק בעסקים בשבת. בעצם, אתה צריך להשבית את העסקים שלך. וזה מאוד בולט בשורה הבאה בגמרא, שהיא נראית הזויה, אבל אולי עכשיו נוכל להבין אותה. כן, אני רוצה להעיר משהו? שמע מה שג'וני מאיר, כן, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל על שביתת כלים. האם מותר לכלים של האדם לעבוד בשבת, כן? בפועל מציאות של מכונית, אם לא הכירו, כן? אולי מכונית אוטונומית, תפתח את השאלה מחדש. היום בן אדם הרי צריך לנהוג באוטו, כן? לכן מה, אבל האם אני יכול להזכיר את הרכב שלי? אני לא, אני צריך לבדוק את זה, איך פוסקים תרגמו את זה. את שאלת שאלה טובה, האם אני יכול להזכיר רכבים? יש לי אוטו, כל יום שישי אני אזכיר אותו לאיזה גוי. הוא יחזיר אותו מוצאי שבת. מה יש, כן?
אם הבעיה היא עסקים, אז היה צריך להיות כל דבר ששייך לבן אדם, שאסור לו, כאילו צריך
לשפור,
כאילו,
כן?
לא, וזה משהו
ייחודי
למשהו שהוא חי, כאילו,
אפילו
לא בן אדם, אז...
את צודקת, זה הערה מעניינת, כאילו, לא אמרו פה שאסור להזכיר דברים אחרים, כן? אולי דווקא בהמה, בגלל שיש לב מיוחד על בהמה, כן? אבל בכל מקרה זה ברור שהסיפור פה הוא פרצה רצינית. אני לא חושב שחוששים שהמכונית תיסע, בהמה תיסע ברחוב בשבת. חוששים שאתה עושה ביזנס משבתות. עכשיו, זה נראה לי ההסבר של השורה הבאה, שכשקראתי אותה פעם ראשונה, אמרתי לעצמי, what are they talking about? בוא נקרא אותה, כן. אומרת הגמרא, שאלה קניה ואגרה קניה. מה השאלה שהגמרא שואלת? מה זה שאלה קניה? אם הגוי שאל אותו, זה שלו? מה הוכחה שזה שלו? שהוא חייב בונסים. אז עוד פעם, מה הבעיה? אז תראו מה הגמרא אומרת. אלא אמר רמי ברי די רבי יי, והגזירה משום נסיוני. מה זה נסיוני? אומר רש"י, מנסה לה, יעז לה שפיר כשהיא טעונה. עכשיו תראו מה הכוונה. לפני שהגוי סוחר את האוטו, אז מה הוא אומר? אני רוצה לעשות סיבוב. או לפני שהוא קונה אותה. לא, סליחה, לפני שהוא קונה אותה. הוא אומר, אני רוצה לעשות סיבוב, בוא נבדוק. תוכל יותר מכון בדיקה, נכון? אז מתי תראו מתי הוא יעשה את המכון בדיקה. תזיני דזבנה לה, ניעלה סמוך לשקיעת החמה, דמה לשבתה, ובדיוק הביזנס יהיה דקה לפני שבת, ואז אילתנה, סייה ניעלה, ואז הוא בהמה תלך, ושם עלה לקלה, הבהמה אבל תשמע את ה... בעלים הקודמים, שזה הם רגילים לו, ואז מה הם יעשו? ואז למה חמתי, וניחה לידתי זל, למה זה נוח לו שהוא ילך? כדי שיראו איזו בהמה נהדרת, איזו אוטו, יעבור את הבדיקה, כאילו, אתם מכירים את החוויה שתוקח את האוטו לבדיקה, ולא מבין איך האוטו נוסע, כי הבדיקה מוצאת כל כך הרבה בעיות באוטו שלך, מכירים את החוויה הזאת? כאילו, אז נוח לו שהאוטו ייסע, עכשיו, אז פה הגמרא חזרה למחירה, אבל מה זה המחירה בדיוק ביום שישי בין השמשות? זה כאילו אתה מנצל את הבהמה עד הרגע האחרון, ואז אתה נותן לגוי שאין לך מה לעשות איתו, כן? טוב, זה מחירה, זה עדיין רחשש רחוק, כן? אבל יש פה איזה צליל כזה. כי בכל זאת, מה אומרת הגמרא? והב אליי מחמר אחר בהמתו בשבת, והמחמר אחר בהמתו בשבת חייב חטאת. פה ראשונים שאלו את עצמם, למה בדוגמה של הנסיוני, הגמרא עברה משביתת בהמתו למחמר. אני רוצה להסביר מה ההבדל בין שביתת בהמתו ומחמר. שביתת בהמתו זה שהבהמה שלך תנוח. קראנו לזה השבתת עסקים. מחמר זה שאם אתה שם מסע על בהמה, והיא הולכת ברחוב, אתה מנהיג אותה, אז זה נחשב לפי דעה אחת בגמרא. רש"י טוען שהגמרא שלנו כמו אותה דעה. שאתה נסעת בשבת ועברת אתה למתת מלאכות, אתה מטלטל באמצעות הבהמה. אתה לא צריך לטלטל בידיים אם אתה מחמר, כלומר אם אתה נוהג בחמור, זה בעצם מה שאתה עושה. זה כאילו שאתה מטלטל ויש דעה שחייבים חטאת על זה. כלומר, זה לאו דאורייתא. עכשיו, השאלה שהם שואלים, למה הגמרא פה עברה פתאום למחמר? כן? אז תראו את רש"י, רש"י כותב, מחמר לא שייך למימר אלא בבהמה התאונה מסוי, ופעמים שנתן עליה מסע לנסותה, היא הולכת יפה. רבי אליהם מחמר בשבת. מי שואל את השאלה הזאת על מחמר? אה... כן, אז תראו תוספות, דיבור מתחיל בשמע לקל, יורים תוספות, ואם תאמר, למה לי טעמה במחבר? תפוק לי משום שביטת בהמתו לחוד. פתאום הסוגיה מחליפה הסבר. ואומר, ריד משום שביטת בהמתו לחוד, לא אבי עשרים המחירה, דלית באיסור כאים לפי שעה משום נסיוני. דווקא שאלה הוא סחירות עשרים משום שביטת בהמתו, משום זה עושה כל השבת, משום נסיוני, ואין באיסור לפי שעה, לא עשרים, לא טעמה במחמר, דחמר צוין. מה בעצם הם אומרים? שבסחירות, הטעם של שביטת בהמתו מספיק לי. כי הוא מזכיר לכל השבת. אז אומרים לך, אבל הבהמה שלך צריכה לנוח. אבל נסיוני זה אומר במכון בדיקה. זה אומר בדיקה של 10 דקות. מישהו יגיד, זה בעיה של שביטת בהמתו. הרי אם הגוי יחליט לקנות, אז מעכשיו זה שלו, כן? אבל מחמר זה לאו חמור. אם הוא לאו חמור, אתה חושש גם ב10 דקות לדברים חמורים. אוקיי. מה כפלה רב שישה אברי דרבידי הוא סחירות מקניה? כלומר, למה הגמרא עברה לנסיוני? מאיזו סיבה? כי סחירות קניה, אומרת הגמרא, אם זה נכון, והתנן אף במקום שאמרו להזכיר, לא לבית דירה, אמרו מפני שמכניס תוכו עבודת כוכבים. כלומר, זו משנה להלן בפרק, שמה המשנה אומרת? גם המקום שאמרו, שמותר להזכיר לגוי חדר, אבל לא לבית דירה, למה? כי הוא מכניס בפנים עבודת כוכבים. ואומרת הגמרא, איסור כדאי תך סחירות קניה, היי כמה אייל לביתי, כמה אייל. כלומר, אם סחירות קונה, למה אסור לי להזכיר לגוי בית דירה, כי אני מפחד מה הוא יעשה בבית דירה? זה הבית דירה שלו, מה אכפת לך? כנראה רוצה הגמרא להגיד שסחירות לא קניה, זה רמה יש לי אחריות, כי זה שלי. אומרת הגמרא, לא, 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 באמת סחירות קניה, אבל למה עדיין אני אחראי על העבודה זרה? אומרת הגמרא, שאני עבודת כוכבים, דחמירה, דכתיב, ולא תביא תויבה על ביתך. כן. מה לכאורה ההסבר של הדברים האלה? זה לא רק, זה חמור, אני חושב שזה יותר מזה. מה טיב האיסור שלא תביא תויבה על ביתך? שאסור, יש לנו אחריות שלא יהיה שום גילוי של עבודה זרה. אז גם אם זה, הזכרתי, בסחירות קניה, אני לא יכול להתחמק מזה שהאיסור הוא שאני במעשה שלי שהזכרתי דירה לגוי, מה אני בעצם אפשרתי? שיהיה עבודה זרה. כלומר, ולכן הדבר הזה נעשה. ועל זה אומרת הגמרא, מה תיף לרב יצחק בידי רמשר שיהיה, הוא סחירות מקניה? מה זה נכון שסחירות קניה? והתנן ישראל ששכר פרה מכהן, פה יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, מה היה ההסכם בין הבעלים. ישראל סוחר פרה מכהן, אבל מי, על חשבון מי הדלק, כמו על חשבון מי האוכל, בסדר? רש"י חושב שהאוכל על חשבון הסוחר, זה הגיוני, לא? אם אדם סוחר רכב, מי משלם על הדלק? הסוחר. רק מה הייתה השאלה? אז מאיפה יש לו תרומה? זו השאלה שיש כאן. ישראל ששכר פרה מכהן, יאכילנה קרשיני תרומה. למה הוא יכול להאכיל אותה קרשיני תרומה? כי הבהמה הזאת, הבעלים שלה הוא כהן. רק רש"י פה היה מוטרד בשאלה, ומאיפה יש לו תרומה בדיוק? אז רש"י נותן שני הסברים. או שהכהן מאוד מבסוט דווקא שיהיה קצת תרומה על חשבונו. כאילו, מה שהוא עושה זה תראו, זה רש"י מאוד מתוחכם. יש לו תרומה, הוא אמור לתת אותו לאיזשהו כהן, אז הוא מאכיל את הבהמת כהן שהוא שכר, והבעלים, הכהן, מחשיב את זה כאילו שהוא נתן לו אותו. אבל למה? הוא היה יכול לקבל את התרומה הזאת ולאכול אותה. מה הוא, איזה מין עסקה זאת שאתה מזכיר רכב וגם מממן את הדלק כאילו? אז התשובה היא שככה הסוחר ישמור יותר טוב על האוטו. למה? הוא יעשה את זה כמו דלק 98, במקום דלק 95, בסדר? תראו מה רש"י כותב. רש"י כותב, יאכילנה קרשיני תרומה, זו השורה הרחבה השנייה. אף על פי שבזונותיה עליו. אז מה אתה נותן לתרומה? אינו גזלן, אומר רש"י, מאכילה תרומת כהן. למה? כפי שתרומה ממון שאין לה טובים הוא. שהרי, הכוונה, אין כהן מסוים שאתה צריך לתת לו את זה. שהרי נותנה לכל כהן שירצה. ואם רצה היה יכול לתנה לכהן זה שהזכיר לו פרתו, נכון? ואותו כהן מסתום מניח עלי. הוא מכיל, היא מאכילה הרבה קרשיני תרומה. בסדר? כלומר, הוא מבסוט אם אתה בגלל זה נותן יותר אוכל מהרגיל לבהמה. דמה לא להקפיד, ולא אינה מיוחדת לו. כלומר, מה הוא מקפיד? הרי יכולת לא לתת לו את התרומה. כלומר, זה לא ש... או שהוא היה מקבל את התרומה לעצמו או לבהמה, ואז הוא אומר, וואלה, אני מעדיף לעצמי. הוא כאילו מבין שאם אתה לא תיתן לו לתת לבהמה, אז תיתן את זה למישהו אחר, אז הוא מבסוט. אז כאילו נתת לו את זה. לפיכך, מתוך שיודע שנותן לבהמתו מאותן קרשינים, הרבה בעין יפה יותר משאילו היו שלו, כן, זה נקרא לשמור יותר טוב על הרכב הסחור, ניחא ליה ואינו גזלן, אינמי? כמו שאמרתם קודם, יש לו תרומה, מאיפה? הוא ירש את זה מסבא שלו, שהוא כהן, והוא אבא של אמא שלו. בסדר? אוקיי, מצוין. הרבה ראשונים חולקים. תראו תוספות דיבור המתחיל ישראל ששכר פרה. תוספות אומרים, נראה לריד, נמרי באין מזונותיה על ישראל, אלא על כהן. פה היה הסכם סחירות שהדלק הוא על חשבון המסכים. לכן אפשר לתת קרשינים, כי אז זה ממש נתתי לכהן, כי הכהן הוא צריך לתת לבהמה שלו. אוקיי, בואו נמשיך. מה המקרה ההפוך? המקרה ההפוך הוא כהן ששכר פרה מישראל, שזה הפוך, בעלים הוא ישראל. אף על פי שמזונותי עליו, פה ברור שעליו הכוונה על מי? על הכהן, על הסוחר, נכון? לא יאכילן הקרשיני תרומה, מה מפורש פה? וישראל כדאי תך סחירות קניה, המי לא יאכילן הפרדידי? ושימו לב, זה אחד מהראיות של תוספות, מאיפה הגמרא דיקה שסחירות לא קניה? מהסייפה, לא דיקה מהרישה. למה לא דיקו גם מהרישה? והתשובה של תוספות הוא שברישה חובת המזונות הייתה על הכהן. אבל בסייפה זה בהמה של ישראל, חובת המזונות על הכהן. אם הכהן לא יכול לתת לבהמה, סימן שהיא לא בהמת כהן, סימן שסחירות לא קניה. ועל זה... אומרת הגמרא, אלא שמע מן הסחירות לקניה, והגמרא פה מקבלת את זה. כמו מסקנת הגמרא כאן, שבחוזה סחירות על בעלי חיים, על סוכנות רכב, מי נשאר הבעלים של הבהמה? בעל הבהמה. חוזרת השאלה היא כך, עם סחירות לקניה, אז אפשר לאפשר עוד פעם את ההסבר, שלמה אני לא רוצה למכור לגוי, כי אני מפחד שאני... לא צריך את ההסבר של נסיוני, שהוא הסבר דחוק. כי אני מפחד שאני אזכיר לגוי, הבהמה עדיין של מי? של היהודי, והיהודי יעבור על שביתת בהמתו. כן, והשתה דאמרת, אני קורא, סחירות, לא קניה, גזירה משום סחירות, וגזירה משום שאלה, וגזירה משום נסיוני. עד כאן הסבר המשנה בגמרא, מה לדעתכם על ההסבר? הוא חזק הזה? אז מפה מתחילים הקולות, בסדר? אמרתי לכם, זה ה... אבל מה, אני חושב שנגמר הזמן. אז מה אנחנו עושים פעם הבאה? אני אומר, בשבוע הבא אני מזכיר, לא יש שיעור. עזרת השם בעוד שבועיים. אני אשתדל לזכור לשלוח תזכורת, אוקיי? ובעוד שבועיים אנחנו נתחיל לקרוא את הכולה. יש פה כולה אחרי כולה, שמופיעה בגמרא, ונלמד אותה. לילה טוב.